שאל אותי יהודי אחד, האם זה נכון שגם הפרשיות הבאות בשנת העיבור כולל ויקהל פקודי, יש לזה סמך שזה בכלל ימי השובבים? אמרתי לו שזכור לי שראיתי באיזה ספר. פתחתי מתי משה, סימן אלף וקוף כף, כותב רב מתי משה. אתם יודעים מי היה? רב משה מת עליו השלום. עליו השלום היה תלמיד מובהק של הגאון הרש"ל. לדבריו, דברי אלוהים חיים, קדוש מאוד. כמעט אין מהאחרונים מי שלא מזכיר אותו. אין, כולם מזכירים אותו. היה גאון גדול, ואלה מח שמם הפולנים שמתקוטטים איתנו, יש לנו חשבון עתיק יומין איתם. הם רצחו את אבא שלו כשהוא היה ילד תינוק. הרבה, הפולנים הרגו הרבה בישראל. הקדוש ברוך הוא לא ישתוק להם. אז הוא נולד שנת איש, שין יוד א', זאת אומרת בערך רגע עכשיו באנו בערך לפני 20 וכמה שנים, 400, סליחה, אני אומר 420 וכמה שנים, זה השנת שין יוד א', זה היה, לא, יותר, 400, נו, בלבלת אותי, אמרתי לך, 468, יפה, טוב מאוד, והוא חי סך הכל 64 שנים, והיה תלמיד מובהק של הרש"ל, אפילו כתב ספר מיוחד, כתב כמה ספרים, הוא מפורסם בספר מותי משה, שאתה רואה באחרונים מגן אברהם, השלה, אתה רואה אפילו משנה ברורה ועוד, כותבים מפם, מם, תת, מם, נא, זה מתי משה, היה איש קדוש מאוד, והוא היה עסק גדול, עסק הרבה מאוד בקבלה, ושמו יצא בכל העולם כולו, וגם חכמי ספרד היו מעריכים אותו מאוד מאוד. והוא כתב שם בסימן אלף כף ג', תראה כמה סימנים יש לו, זה עדיין לא נגמר, זה באמצע, אמצע הספר, עמוד העבודה, ששם זה הולך לפי עמודים, לפי... אז שם הוא כותב, דע שבשנת העיבור, זאת אומרת שנה מעוברת, מוסיפים על השובבים גם תת, תרומה ותצווה, וכן חוף, אומר בשם מהרי בצלאלש, בצלאל, הוסיפו לו שין, צלאלש, כתב שגם כי תישא ויקהל פקודי. זאת אומרת, זה 5 שבועות נוספים יש, בשנה מעוברת. וזה דברי אלוקים חיים, ורב מתי משה, קדוש, והוא כותב, ולם, והיו מתענים בכל שבוע ביום חמישי. כך היה מנהג. והוא אומר, ולמה הוסיפו כל כך הרבה שבועות? הוא אומר, כיוון שהיו צמים בבהב, שני, חמישי, שני, אחרי סוכות. עכשיו עוד פעם צריך לצום בהב אחרי פסח. עכשיו יש מרחק, כיוון שנוסף חודש, יש מרחק יותר גדול, אנחנו צריכים זכויות. שלא הוסיף זכות, הוסיפו את הימים האלה. נמצא שאפילו שחשבו, הסתיימו ימי השובבים, עדיין אלה ימים מסוגלים. ומה עשות? מה יש ב... בשלמה שמות והירה בו ושלח שם יציאת מצרים והשיבוד, אחר כך מתן תורה וקריאת ים סוף ומתן תורה, והיה לנו גם את המשכן ואת בגדי הכהונה, אבל גם כאן, השבת, מעשה העגל, זה מחפר, אנחנו צריכים לחפר מעשה העגל, כי עד היום לא התחפר לנו העוון. הגמרא אומרת על הפסוק, וביום פוקדי ופעקתי, אין לך חס ושלום פורענות שאין בה הכרח ליטרה מעוון העגל. זאת אומרת, יש פורענות, אז מוסיפים עוד איזה קצת, חס ושלום לא יבוא ולא יהיה. אז אם כן, צריך כפרה. ואחר כך ויחל פקודה, זה עוד הפעם, ויחל כל עשיית המשכן, מתאר את כל עשיית המשכן, שזה בא לכפר עלינו. ובפרשה שלנו גם יש מזבח והקורבנות, כל העניינים האלה. אחר כך יש לך פקודה, זה בגדי הכהן. אז כל עד חומש ויקרא, יש לנו ימים של כפרה. לכן אדם צריך לנצל הימים הללו, בפרט השנה שהיא שנה מעוברת. בעזרת השם, נשמע בשורות טובות. אז נזכיר כמה דברים נוספים שלא הרחבנו מספיק בימים. כמה שנדבר, לא נצא ידי חובה, אמר לכם את האמת. ואולי נתחזק על ידי זה. דבר ראשון, צריך לדעת רבותיי, לימוד תורה. הרבה מאוד. הרבה מאוד ללמוד תורה, בפרט בימים הללו. כי הגמרא מסכת שבת פג, רבי יוחנן שם אומר, לעולם לא ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומבית הכנסת, חס ושלום, ואפילו חוץ מכם, בשעת מיטה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא גוסס, עומד להיפטר, עד שעת פטירתו יהיה שם בבית הכנסת. שישב וילמד תורה כל רגע ורגע מחייו. והביא הפסוק, ריש לקיש הביא לו פסוק, ראו דכתיב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, באהולה של תורה. זה מעלת מי שלומד תורה וזוכה עד הרגע האחרון לשבת ולעסוק בתורה, אין כמו. היה הגאון פה בירושלים, אב בית דין, הרב סלמן חוגי עבודי. גאון אדיר היה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. היה יושב בבית דין, איתו שני דיינים, עשו ככה, אב בית דין ספרדי ושניים אשכנזים. היה הגאון הרב אלקנה שפירה, שהיה אחר כך רב ראשי, ואיתו הרב יוסף כהן. הרב יוסף כהן, גאון גדול, היה גר רחוב עמוס, אביו של ראש ישיבת חברון, הרב דוד כהן, זה אביו, היה גאון גדול. אני הייתי הולך אליו, הוא היה הרב שלי, היה פוסק לי הלכות. אחרי שהתחתנתי, כל שאלה שהייתה לי, הייתי הולך אליו בסבר פנים יפות. היה כאן ברחוב דוד פישל, נכון הרב פישל מכיר? שם הוא היה הרב שלהם. ושם יצאו מתחת ידו הרבה גדולי עולם. אז הם היו יושבים יחד בבית הדין. בית הדין השני היה בעל ציץ אליעזר, הרב אליעזר וולדנברג. ביתו ישב מרן, הרב עובדיה, והרב קפח. כולם גדולים, ענקים בתורה. אלה היו שני בתי דין בירושלים. כמה היו מתדיינים? מי היה? מי היה מתגרש? אולי אחד בשישה חודשים, בתהום כל העיר. היום באבונות הרבים, שם ורחם. אז הוא, הרב סלמן חוגי עבודי, היה קדוש מאוד, והיה גאון גדול בתורה, בקי. היו, שהיו בבית דין, צריכים לכתוב פסק. אז הדיינים היו פלפלים. הרב שפירה אומר ככה, הרב יוסף כהן אומר ככה, זה מביא הרשב"א, זה מביא הר"ן, זה מביא זה. הוא אחרי זה מסכם, אומרים לו, תכתוב כעת פסק. כותב שורה אחת. וכך, וזה, ובית יוסף הביא פלוני אלמוני, הכל יודע בעל פה. וחותם. אחרי זה יצא לפנסיה. עוד 10 שנים היה מלמד תורה בהתנדבות. את הכנסת אוהל רחל שם בחוב דוד ילין, היה מלמד שם תורה. ואפילו יש 2 אנשים, אז קורא להם, בואו נלמד. נלמד אותם גמרא, הלכות, שולחן ערוך, בית יוסף. מה אתה רוצה? נלמד. יום אחד עכשיו למד שמה, הם לומדים מסכת מגילה. באמצע הלימוד, באמצע דברי, נפטר. בערב, ככה, בשעת ערב. אז השרב קיים את הפסוק, אדם כי ימות באוהל. מורבי אמר לי שהוא זוכר אותו שהיה עוד בחור בבגדד. הוא גדול ממורבי בכמה שנים. והיה הרב שמלמד שם, היה להם חכם גדול שם מלמד תורה. והוא, אחר חמססון חי קראו לו. היה החכם הזה, לפעמים היה הולך, ומשאיר את הבחורים, היה שם אותו, קורא לו רש דוכנה. בגמרא יש, במקום ראש ישיבה, הם שמים איזה צעיר, שהוא בקי וחריף, שיכול לשאת ולתת. הוא שם אותו במקומו, והיה מלמד. הוא אומר, היה בקי גדול, היה, מה אתה רוצה? בית יוסף לשונות שלמים, בקי הכל בעל פה. וזכה אחרי זה, אז קיים את זה, שלמד תורה עד יומו האחרון, עד הרגע האחרון. אשרה ואשרה חלקו. הרשש עליו השלום, ובן נוסף שלום שרבי כותב, אומר דע, שמי שמבטל תורה אפילו רגע, אתה יודע מה זה? אפילו רגע מבטל תורה. נאמר עליו מעוות לא יוכל לתקון, והחיסרון לא יוכל להימנות. למה מה יעשה? הוא ילמד תורה אחר כך? במה יפרע? כשאדם עושה איזו עבירה או ביטל תפילה, אז הוא יתפלל. ביטל מנחה, יש לו ערבית שתיים. וכן על זה הדרך. לא נתן צדקה, עכשיו ייתן כפליים. אבל לא למד תורה. עבר השעה, לא למד תורה. מה ישלם? שעכשיו יישב עוד פעם, ילמד תורה? מה ילמד? הרי בן כה הוא חייב. כל רגע הוא חייב. תביא איך הרשב"א עליו השלום כותב לגבי כתיבת חידושי תורה בחול המועד. מה יעשה אדם? הרי אסור לכתוב. מה יעשה אדם שבא לו חידוש בחול המועד? והוא מפחד שמי ישכח. אז יש ויכוח בין הפוסקים. האם מותר לו לכתוב או לא? הרשב"א כתב שלך תחילה לכתוב אחרי זה, מוצאי החג. תזכור. אבא חלקו עליו, אמרו לו, מחילה, ובמוצאי החג לא צריך לכתוב עוד, תכתוב עוד חידושים בינתיים. אז יכתוב בחג, ובמוצאי החג יעשה עוד חידוש. זאת אומרת, אי אפשר לספור את הרגעים שהאדם יכול לקיים בהם לימוד תורה, כמה הוא יכול להוסיף. כן, ודאי. רבי עזרא עתיה כך פסק לנו, שזה נקרא דבר העבד. ולכן מותר בחול המועד לכתוב דברי תורה, אם הוא שמע ומפחד שישכח, פרט היום בעוונות, שכחה מצויה. אוכלים הרבה זיתים. מה לעשות? אז הרשש כותב שצריך האדם תמיד להתוודות על הדבר הזה. למה? כי אפילו ישב רגע אחד בטל, רגע. הרי הוא בכלל איזה מילים, דבר השם בזה. דבר השם זה התורה. הוא חס ושלום בשבילו התורה. לא אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורה ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כותב הרב חידה על זה, זה בפרקי אבות פרק שישי. כותב הרב חידה, שהוא עוד יותר גרוע, כיוון שהוא יודע שאומרים עליו, אוי להם לבריות, וזה, הוא מעליף את התורה, והוא בכל זאת מעליף את התורה. אומר, זה עושה כפול ומכופל. לכן, בראש כל הדברים, זה ביטול תורה, שאדם מזהר. יותר מתעניות, יותר מסיגופים, יותר, הוא עושה תעני דיבור, יום שלם, כל הכבוד. ואחרי זה, על חשבון זה הולך, אני מכיר אחד מסכן, היה עושה כל הזמן מבצעים לרדת במשקל. יום אחד קרא לחבר שלו, אמר, בוא נצעד, לא יודע לאן היה צריך ללכת, עד קטמון. הלך ברגל, וחזר גם ברגל. הוא אומר, יופי, ירדנו איזה 700 גרם, אני יודע כמה. אחרי זה נהיה רעב, הלך למסעדה, אחד בשביל 3 ימים. אז מה עשינו? כמה שועל ההוא שנכנס לקרם, אכל, 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 ולא יכל לצאת, עד ש... התענה 3 ימים, אז כמו שנכנס יצא. אז אם כן, מה עשינו? לכן אדם צריך להיזהר בזה. וממשיך הרשש ואומר, שכל רגע שלא לומד תורה נקרא לץ. מה זה מושב לצים? עשרי הישר לא הלך בעצת רשעים, מושב לצים לא ישם. מה זה מושב לצים? לא צריך שיש באיזה קיוסק, באיזה מקום, יודע מה. לא. יושב ולא לומד, זה נקרא לץ. השם מצילנו. אז כמה אדם צריך להיזהר? ועוד אומר, נוזפים בו בשמיים. בא אחריו רבי יום טוב אלגזי, עליו השלום. ויום טוב אלגזי היה גאון עתיר. עד היום לומדים בישיבות האשכנזים, מהללים ומשבחים את חידושיו, משהו פלא פלאים, מעריץ אלגזי. שרוצים להגיד על מישהו שהוא גאון מיוחד, אומרים, זה נהיה מעריץ אלגזי. רבי יום טוב אלגזי, עליו השלום, אביו, מי היה אביו? הרב יעקב ישראל אלגזי, בעל שלמי ציבור, שלמי חגיגה, היה בית דין של ירושלים, בראש החכמים בבית אל, היה גם מקובל וגם פשטן, גאון גדול בתורה. אז הוא, כותב רבי יום טוב אלגזי, שאת המוסר הזה צריך לקרוא ביום ראש השנה, לפני תקיעת שופר, כדי שאדם ידע שיותר מכל העוונות, מה שמקשקש שם בשמיים, בשעת הדין, זה ביטול תורה. לכן צריך האדם מאוד להיזהר בדבר הזה, שיזהר מאוד בלימוד תורה. למה? כי בגמרא מובא, מסכת שבת ידוע, תחילת דינו של אדם על דברי תורה. שכן, איך, מה שואלים אותו ביום הדין? נסעת ונסעת באמונה, קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ציפית לישועה. עכשיו יקשו, כולם מקשים. גם התוספות, גם ראשי עליו השלום ועוד. מה אתה אומר תחילת דינו של אדם על דברי תורה? שנאמר, ערבי פסוק, פותר מים ראשית מדון. פותר, זה הכוונה, פרץ. זה היה איזה חומה, עשה שם חור, והמים התפרצו ושטפו ערים שלמות, כמו שעכשיו קורה בהודו, באוסטרליה, ואיפה שמעת שמי, השם ישמור אותה. שחר רפואה שלמה. באוסטרליה, תנינים נכנסו לתוך הבתים. היה שיטפונות שם, אין, לא יודעים איפה ים, איפה יבשה. נכנסו. מה זה אומר? זה כאשר, תדעו, כאשר בעולם לא שומרים, לא שומרים ברית, לא שומרים חומה, אין, מותר להתחתן אחד עם השני, מי שרוצה מה שבא לו. אז אם כן, גם הטבע, כך הגברה אומרת, גם בטבע, איתני הטבע, אשר שם חול גבול לים. דור המבול, מה היה במבול? בערובות השמיים נשתרו. למה? בגלל שלא שמרו. אמנם נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם, אבל כאשר עושים מעשים לא כשרים, לא טובים, פורצים את הגבולות, גם הטבע פורץ את הגבול. אז יש, שמעת גם מה קורה ברוסיה? מה, לא שמעת?
לא שומעים חדשות.
כל, לא חדשות, זה ישנות. כל דובי הקוטב, אתה ראית דוב קוטב פעם? אם תראה אותו אפילו בחלום, זה צריך לברר גומל. הוא לבן ומסוכן מאוד. באו איזה 3,000 דובי קוטם, נכנסו לאיזה עיר. מה קרה? קרחונים שם נמסו, ואלה יצאו משם, אין להם אוכל, הלכו לבתים לחפש אוכל. צילמו אותם, מטפסים על העצים, הלכו את כל פחי ההשפעה, והעירייה כבר אין לה עבודה. הם הוציאו את כל התחולה שיש בפנים, מחפשים אוכל. ואמרו להם, הודיעו לכולם, לא לצאת מהבתים. הדובים שם שולטים. אז תראה מה קורה, מאיפה זה. פותר מים, ראשית מדון. הביטול תורה. אז מקשים בתוספות, הרי הגמרא אומרת, תהילת דינו של אדם על דברי תורה. שנאמר, פותר מים, ראשית מדון. ומה רבה אומר? שמכניסים אדם לדין, שעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, תגיד, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? רגע, זה מספר 2. אתה אומר לי, זה מספר 1. אז הסעיף אישום, מספר 1 זה נסעת ונתת באמונה. אחר כך סעיף אישום של תורה. אז מה אתה אומר לי, ספוטר מים? תרצים התוספות, נכון? שאלה, שואלים בהתחלה, נסעת ונתת באמונה, אבל בעונש תהילת העונר של האדם זה על ביטול תורה. פה זה מאנשים מקום ראשון. חמור מאוד. לכן צריך להיזהר. השבט מוסר כותב בפרק ממדלת שלמה ביטול תורה הוא חמור. ואמרנו שכעת של תיקון של ימי השובבים זה לימוד תורה, כי מי שמבזבז את הזמן, איזה חידוש, שמבזבז את הזמן זה אותו עוון של הרום, שחס ושלום לבטלה. אותו דבר. זה הורג את הילדים שלו, זה הורג את הזמן שלו, את החיים שנתן לו השם. במקום לשבת לעסוק בהם בתורה, יושב ומבזבז את זמנו לריק בדברים בטלים. אומר, זה אותו עוון, אותו שורש. חמור מאוד, צריך מאוד מאוד להיזהר. היה מעשה פעם, אברך אחד, סיפרתי לכם אולי, אבל מצווה בחזרת, היה אברך מסכן, אני הייתי הולך מור אבי בדרך, היינו ליד רחוב הנביאים, לא זוכר מה היה איזה עניין שמור אבי הלך שם, והנה האברך הזה יצא מביקור חולים, שם בפינה, והיה בוכה, אומר לו, נעשה טובה, לא עליכם, אשתו ילדה ילד, והילד חולה, נמצא בטיפול נמרץ. אולי תיכנס, תברך אותו רגע. אמר לו, אני אברך אותו מפה. אמר לו, לא, אולי בכל זאת וזה. ראה שהוא בצער גדול, אמר, אני אכנס. נעשה חסד עם יהודי. נכנס. בדיוק נכנסנו. היה הילד, התינוק הזה, בתוך, כמו אינקובטור, ומחובר למכשירים. אז בדיוק היו החיות מטפלות בו, בא הרופא, והחיות מטפלות בו, מחברים לו צינורות, אז אמרו לחכות רגע במסדרון, עד שיגמרו את הטיפול, אז ייכנס. מור אבי היה יושב, לומד, קורא בעל פה. זה אברך מסכן היה בצער גדול. מרוב צער היה הולך ובא במסדרון. הולך ובא. ומור אבי קורא לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מחכה לרוב. לא, לא, מה אתה עושה עכשיו? אבל לא, אני... תלמד תורה. בינתיים, כל רגע. אבל לא, אני לא יכול. מרוב צער, אני לא יכול. אבל לא, תגיד תהילים. הוא אומר, תאמין לי שגם תהילים אני לא יכול להגיד. הוא אומר, אפילו, תגיד א' ב'. כל רגע שאתה יושב ככה, זה כתרוג יותר על הילד. עד כדי כך, אז הבנתי, מה זה חמור ביטול תורה? אפילו אומר א' ב', זה נקרא לימוד תורה. למה? זה משה רבנו הביא לנו מהר סיני, את האותיות, כף ב' אותיות התורה. אז עד כדי כך היו מחמירים ומקפידים לא לבזבז. אפילו רגע אחד בפרט, כשיש חס ושלום מידת הדין, צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יהיה חס ושלום. עכשיו עוד דבר חשוב שכתבו לנו גדולי ישראל, שאדם מכפר על העוונות שעשה, שלפני השינה ישב ויעסוק בתורה. קבוע. כבר כתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שיזהר האדם לא לאבד אף לילה בלי לימוד תורה. ואפילו לילות שהוא חס ושלום חולה, או לילות של שמחות, אפילו אותו לילה שהוא מתחתן, הוא חתן וקלה, בא הביתה, צריך לשמח את הקלה, קח ספר, תקרא איזה כמה רגעים לימוד תורה, תמד איתה יחד תורה, תתחיל את החיים בלימוד תורה, ואחר כך תפנה אליה. אז עד כדי כך הרמב״ם כותב שאוי ואבוי למי שמאבד לילה אחת בלי תורה. כמה חמור, אני צריך מאוד להיזהר. אז מגיד, רבנו יוסף קארו, היה לו מגיד, כותב בספר המגיד משרים, פרשת אמור, אמור אל הכהנים. שם כותב, שאמר לו המלאך, תראה מה זה, מרן, שהיה ענק בתורה, לא השאיר דבר שלא למד. אמר לו המלאך, תיזהר כל לילה, לפני שאתה ישן, 10 פרקי משנה תלמד. 10 פרקים. הלוואי עלינו 10 משניות. אני אומר על עצמי. 10 פרקי משנה, הוא אומר לו, תושב, תלמד, ואתה לא יודע איזה מעלה זאת בשמיים, ונשמתך, כך הוא ממשיך לו, תתעלה, ותתעלה מאוד מאוד. וכל שרפי מעלה יברכו אותך. והקדוש ברוך הוא ישלח מלאכים, ישמרו אותך, איפה שאתה הולך. הוא אומר, אין כמו מי שלומד תורה לפני שהוא ישן. כל לילה. ואז, אומר לו גם, כשהוא ייפטר מהעולם, יצאו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ככה הוא אומר לו שם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא ישמור אותך, והוא שולח מלאכים לקבל אותך, וכשהוא ייפטר מהעולם, אומר, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לקרוא לו, להביא אותו, עד כדי כך. אני מצאתי לזה סמך בזוהר, זוהר חדש, פרשת החרימות, שם הזוהר מביא, אשרי מי שלומד תורה, הן ביום, הן בלילה. ידוע, שכך נפסק להלכה. דוגמה, אם אדם למד יום אחד, מתחיל מעלות השחר עד צאת הכוכבים, למד בלי הפסקה, חוץ מתפילה באמצע השחרית ומנחה. לא אכל, לא שתה, לא ישן, כל הזמן למד. לא קיים עדיין מצוות לימוד תורה. אם לא למד בלילה, לא קיים. והגית בו יומם ולילה. וכן הפוך, למד כל הלילה. כל הלילה למד, ליל חורף, ארוך. 14-15 שעות למד, רצוף. וביום לא למד, הלך לישון. צריך ללמוד גם ביום, לפחות חצי שעה ביום. אז הזוהר מעריך בזה מאוד, שזה מאוד חשוב. ללמוד הן ביום, הן בלילה. וממשיך הזוהר ואומר, מי שלומד הן ביום, הן בלילה, הקדוש, זה המלשון, הקדוש ברוך הוא עמו ושומרו. מה אתה רוצה יותר מזה? אדם רוצה שמירה. אז היום סוחרים מאבטחים, סוחרים שוטרים, מלווים. אומר, אתה תלמד תורה ביום, תלמד תורה בלילה, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עליך. אשרי האדם שלומד אחרי חצות, אבל בתנאי שיתפלל למשחרית בזמן, כי עד שמה בעונתה, בתנאי זה. כבר קדם אותך הדברי שלום, נכדו של הרשש, כתב בדברי שלום, שאדם שאומר לעצמו, בתחילת הלילה, אני אלך לישון, ואני אקום בחצות, אני אלמד. אומר, זה דברים בטלים. נעמה. הוא אומר, זה יבוא מלאך השינה, שר השינה, וירדים אותו. אכן, כדאי שילמד אפילו בתחילת הלילה, שזה שעה פחות טובה, וזה מה שבטוח, יש לך ביד כבר משהו, מאשר יסמוך על עצמו שהוא יקום אחרי חצות וילמד. מי יודע? מה יהיה עד אחרי חצות? מי יודע? מרבי אמר פעם אחד, שאל אותו, עוד מכם. אמר לו, מי יודע אם הוא יחיה אחרי חצות? אתה בטוח שתחיה? אז לכן, מה שיש בידך לעשות, עשה. מיד. מי שרגיל, וזה באמת כך, אשרה ואשרה הלכו. יכול. והוא התרגל כך, הרגיל את גופו לקום בחצות וללמוד תורה עד הבוקר. אשרה ואשרה הלכו, זה אין ספק. אבל בכתחילה יזהר האדם מאוד זה. ועוד דבר אחד, השתדל לעשות מצוות באופן קבוע, לא פעם כן ופעם לא. למשל, הוא מקיים איזה מצווה, נגיד הוא משכים לבית הכנסת, אז לא פעם אחת בשבוע עשה וזהו. אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. אני עשיתי, אני... מה? תעשה אפילו מעט, כל יום יותר חשוב. למה? תראה, אפילו הרופאים אומרים, שנותים לאדם ויטמין. אומר, תיקח את הויטמין כל יום, ובשעה קבועה. אז הוא, נגיד, קנה צנצנת ויטמינים לחודש, 30 כדורים. ייקח את כולם בבת אחת בשביל כל החודש. זה יקחו אותו אחר כך לזה, השם ישמור, למוסטשפה. אתה יודע מה זה מוסטשפה? ברמלה, תשאל אותם שמה. בתי חולים, לא עליכם שלא יוצאים משם. זה השם ישמור. אלא, מעט מעט, כל יום, כל יום, עוד ועוד 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 ועוד. טיפה אחרי טיפה. וככה זה מצטרף לחשבון גדול. אז אם כן, נעשה מצוות באופן קבוע. וזה שאמר, נוסעת ונתת באמונה. אז מרן בית יוסף שם, על הסוגיה שפותר מים ראשית מדון, גם הוא יקשה את הקושיה הזאת, תראה אצליו דווקא. זאת אומרת, הגמרא באה מנתה איזה דברים דנים שם. אבל הנה חילה מהסעיף הראשון, זה לימוד תורה. אבל התוספות, תרצו תירוץ אחר. תרצו שבשאלות, זה סדר השאלות, קודם נסעת ונתת באמונה, אבל לגבי העונש, לא עלינו, העונש הכי חמור ומר, זה על ביטול תורה. לא שמעתי. כמה פעמים למדת ושכחת?
ככה שמעתי. שהלימוד של שבת לא שוכחים.
נכון, יפה. כן. אז הוא ילמד רק בשבת, ובחול לא ילמד. כן. פטנטים. משרד הפטנטים. תרשום את זה, משרד הפטנטים. יש מחלקה במשרד המשפטים, לא יודע, אם עדיין קיימת. כן. כן, אז אם כן, לכן צריך להיזהר. רבנו ארי כתב שיזהר תמיד לעשות קודם כל עסקה, כך גם מרן כתב, קודם כל עסקה בבוקר ילמד תורה. למשל, אחרי התפילה, לא מיד ירוץ לעבודה. אבל מה יעשה פועל, למשל, לפעמים כאלה מסכנים, הם ממהרים לעבודה, אפילו באמצע התפילה הוא יוצא. קדיש תתקבל, הוא כבר בחוץ. אז הוא ילמד תורה לפני התפילה. קודם כל העסקה, ואז יצא לעסקה ויצליח. או הוא מדבר באדם עצמאי. אדם עצמאי יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל אדם שהוא פועל אצל בעל הבית, אין מה לעשות. אבל רוב העולם כך יעשה. היה עליו השלום, זוכר, לפני 50 שנה, רבי יהודה צדקה עליו השלום. היה נלחם איתנו הבחורים, שגם הרי אז, בזמנו, אם היה איזה חתן, שב. היה איזה חתן, רוצה, צריך להתחתן. זה לא כמו היום, יש לו אמא שלו, תופס את הסינר שלה, היא קונה לו עניבה, נעליים, גרביים, כל מה שהוא צריך. היום אין, אז לא היה ככה. חתן הוא צריך לדאוג הכל. הוא צריך לדאוג לדירה, לקנות תכשיטים לקלה, מתנות, לטלפן לה בזמן ולספר לה סיפורים, אחר כך לדאוג לעצמו, להכין דירה, להכין רעיתים, להכין חפצים, להכין את החתונה. אז לא היה כמו היום, קייטרינג והכל מוכן. לא, אתה צריך להביא טבח, לקנות עופות, לקנות מה שאתה צריך, הכל. אז אתה צריך חודש שלם, אתה יכול לדבר איתו. אז היה קורא לבחורים שהתארסו, אומר, תשימו לב, אתה רוצה להצליח, שעה ראשונה בבוקר, תבוא לישיבה, מ-9 עד 10 תלמד, אחרי זה תלך ותצליח. כי איך כתוב בפסוק? לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. מה כתוב אחרי זה? כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. ובאמת, בדקנו את זה, וזה עובד הכי טוב. הרבה פעמים בן אדם יוצא, הולך לשוק, לא מצא את האיש ההוא, הוא לא הכין לו, הוא אומר לו לא בסדר, וסתם איבד את היום בחינם. אבל כשהוא לומד, תחילת היום, כל העסקים שלו אוטומט נעשים מעליהם. ולכן אדם משתדל שיש ביכולתו. יעשה את זה. בבוקר ילך, ילמד תורה, ואחרי זה יתחיל את העסקים. אספר לכם מה היה בבגדד, הרב שמעון אגסי. הוא היה חבר של הבן איש חי, עליו השלום. והוא היה ראש ישיבה שם, מלמד תלמידים. אחרי זה גם, תראה איזה חכם היה. היו בחורים שלא היו מצליחים להתמיד בלימוד. מה עשה? הזמין איזה נגריה ונגר, שילמד אותם לעשות רעיתים, לבנות כל מיני דלתות, להתקין דלתות, להתקין משקופים, ועוד ועוד ועוד. שיהיו בעלי אומנות, והיה מלמד אותם תורה גם חצי יום, וחצי יום הולכים עובדים. וכך הרבה תורה בישראל בלי סוף. הוא עליו השלום היה מלמד תורה בישיבה בשם בהתנדבות, בלי לקחת ממון. היה מלמד משמונה בבוקר עד, לא כמו היום, מתחילים לתשע, עשר, שמונה בבוקר. מתחיל את הלימוד עד 10:30, אחר כך הולך, תואם איזה משהו, 11 פותח את החנות. היה חנות. מה היה מוכר? היה מוכר צבעים. צבעים של מה? אז היו קונים בגדים, כך סיפר לי אבא. היו קונים בגדים, בגד, זה בגד בד פשוט, בלי צבע. עכשיו זה מתלכלך, שלא יתלכלך, צובעים אותו. כתום, שחור, חום, אני יודע מה. אז צבע, צריך צבע מיוחד, שהצבע הזה תופס. וזה אחת לשנה, עד שמתבלה, זורקים אותו, קונים חדש, ועוד פעם וצובעים. והוא היה מוכח צבעים. ושם ידוע כל ארצות המזרח זה כך, כמו בעיר העתיקה. יש שם רחוב כולו אטליזים, רחוב כולו מוכרים בדים, רחוב כולו מוכרים חוץ מכם, מכבודכם, מנעלים, רחוב מוכרים צבעים, וכן על זה הדרך. אז היה שם באותו רחוב, גם גויים מוכרים צבעים. והוא היה מוכר. היו באים הגויים, הוא היה בא רק ב-11 פותח. היו מחכים בתור להיכנס לחנות שלו. היו באים הגויים אומר, יבוא, אני אביא לך, זה אותו חומר, אני אתן לך פחות כסף, רק תבוא אליי. לא, רק אם אנחנו קונים. היה בא פותח ב-11, ככה סיפר לי מורבי, ב-1 סוגר, זהו שעתיים ביום, והיה עושה כסף בשביל שבוע. אז זאת אומרת, הברכה זה מהשמיים. זה מי שברצות השם דרכי איש, גם אוהביו ישלים איתו. אז הוא היה נזהר מאוד, והיה בא לבית המדרש, הוא היה מאוד יקה ופדנט, כזה פדנט. הוא אוהב והכל נקי ומסודר, שולחן שלו שיהיה נקי ויהיה ישר, שולחן קטן, והספר יהיה במקום. והיה מסדר לו את הקריות, את הקרית, תישען, כדי ש... ויער מנוחה כטוב, ואת הארץ כנעמה, כך כותב רבנו וחי. אתה רוצה ללמוד תורה, שב, תסדר את הכיסא שלך כמו שצריך, תשב במנוחה, ואז תוכל ללמוד תורה ביישוב דעת. אז היה מכין את השולחן ואת הספסל, והכל שלא יהיה קמטים, לא יהיה שום בלבול. והנה, די, כמה ביטול תורה אתה עושה? הלו, שמעון! ביטול תורה. אז, בקיצור, סידר לו ככה. טוב. עד שסוף דבר, יום אחד, הנה, בא לבית המדרש, ישר. לא סידר את השולחן. ישר משך את השולחן, שם את הספרים, והתחיל ללמוד, התחיל את השיעור. אמרו לו אחר כך התלמידים, הרב מה קרה היום, הרב לא סידר את הקריות, באו לסדר, הוא דחה אותם, מה התחילו ללמוד? אמר להם, באו אליי בחלום בלילה, הוכיחו אותי בשמיים. אמרו לי, שמעון, אתה לא יודע, כל המלאכים למעלה מחכים, מתי תתחיל ללמוד? מסתכלים עליך שם למעלה, ואתה מסדר את השולחן, מסדר את הקריות, מסדר את הכיסא, מסדר את המושב, ועד שאתה מתכונן, והם מחכים, מצאים עובר חצי דקה. הוא אומר, שמעתי את זה, אמרתי, די. אפילו זה היה קשה לו, וכאן אדם ילמד, תראה מה זה, אפילו על רגע אחד שהוא מבטל, כמה זה חמור, לא פשוט. בפרט אם זה ביטול תורה דרבים, חמור פי כמה וכמה. היום אמרנו רבי עזרא עתיה, לפעמים, איזה תלמיד עושה איזה רעש, אז כולם מסתכלים. או לפעמים נכנס זה מישהו, או אחד חיבה את האור בטעות או לא בטעות, אז הפסיקו ללמוד. זאת אומרת, אתה יכול לספור כמה אנשים היה שם, וכל אחד ואחד ביטל דקה אחת מלמוד תורה, תעשה חשבון ביטול תורה של ואור, ביטול תורה לרבים, חמור, פי אלף מביטול תורה של יחיד. אחרי אדם כמה צריך לחשב כל דבר ודבר, שלא יהיה חס ושלום איזה דבר שיהיה לא כהוגן. אז כמו שאמרנו, גם יזהר שהמצוות שהוא מתקיים אותן יהיו קבועות. לא מתי שבא לו עושה, מתי שלא בא לו לא עושה, פעם כן נותן צדקה, פעם לא נותן צדקה. הגמרא אומרת, כמה גדול המעלה שמי שנותן צדקה, אפילו פרוטה כל יום, שנאמר וילבש צדקה כשריין. שריון כתוב, אנחנו קוראים שריין. מה זה השריין? השריון הזה זה שכפץ שהיה להם. ממה היה עשוי? כולו היה עשוי מטבעות, מטבעות, דקות. אלפים של מטבעות. מה מטבע ועוד מטבע ועוד מטבע הופך לשריון שלם? ככה הצדקה. אז הוא עושה כל יום עוד בויברך דוד. לא נותנים שלוש פרוטות, כל יום נותן שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש. לך תספור את כל הימים, כמה צדקה עשה לעצמו, כמה מכין לעצמו שם לעולם הבא. איזה זכות גדולה מאוד אשרה ואשר חלקו. וכן גם לימוד תורה צריך להיזהר מאוד שיהיה קבוע, שלא יעשה פעם כן פעם לא. אין דן דינו עושה כל מיני משחקים, לא. הגמרא אומרת חמור מאוד בסנהדרין, הגמרא צדיתת, זה עמוד אחד לפני הדף קוף, אם לא הוא יהיה קוף. אומרת שמה הגמרא, מי שלומד תורה לפרקים, השתקיש אמר, הרי זה נואף, חס ושלום. שנאמר, נואף אישה חסר לב. מה הקשר? אלא שהוא, מתי שיש לו חשק, אז הוא לומד. מתי שאין לו חשק, לא. גם בעל העבירה. מתי שבא לו היצר הרע, הוא הולך עושה את האהבה שלו, ואחר כך חוזר למקומו. שיש שעים אליהם חרטה. אבל כאן לא. זה נזהר שבאופן קבוע, ללמוד תורה קבוע, הוא לא משנה את זה מה שיהיה. סיפרתי לכם בזמנו מה אמר לנו פעם הרב אהרון קוטלר, עליו השלום, היה פה בארץ, ביקר. גאון הגאונים, הוא הקים את הישיבה בלקווד. היום מה נהיה שם בלי עין הרע? 50,000 בני תורה. ישיבת לקווד. שם, עד כדי כך שהעיירה לקווד היום, ראש העיר שם הוא חרדי. זה עיר של גויים. והוא הקים את הישיבה שם. הוא היה גאון אדיר. אז הוא סיפר פעם איך זכה שהוא הגיע לכזו תורה. סבלו במלחמת העולם השנייה, הם ברחו כולם, היה את הרב שך, עוד היה אברך צעיר. ברחו כולם לשם, נו, איך קוראים לזה? שנחאי. היו בשנחאי. וישבו שם כמה שנים, ואף אחד לא ידע מהם, מהמשפחה, מי חי, מי מת, ולשבו ולמדו תורה. אז הוא סיפר, הוא עבר את כל המצב הזה, אבל לפני כן היו ברוסיה. הוא אומר שהיה אביו, היה יהודי תמיד חכם, אבל סוחר, כמו כולם, היו סוחרים וגם לומדים תורה. אז אביו היה סוחר בפרוות, מוכר פרווה, שם ידוע, חורף, קר מאוד. 20 מעלות מינוס. אז צריך ללבוש בגדים, כולם פרווה ועשוי מפריה של פרווה של דוב. ולא כל דוב זה דוב. יש דוב, יש דוב כזה ויש דוב כזה. תלוי איזה צרע דוב. אז יש פרווה שהיא משובחת, יש פרווה שהיא פחות משובחת. ובהתאם היה מחירים. והוא היה סוחר פרוות. היה מוכר לבעלי העסקים, והם תופרים מזה בדים, בגדים, מעילים, כל מיני דברים כאלה. קיצור הדברים, היה לו סדר לאביו של הרב קוטלר, שבועיים בחודש הוא לומד תורה. שבועיים במסחר. ועשה הסכם עם אשתו, אמר לה, יבוא מי שיבוא, יבוא ראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, לא יודע מי שיבוא, אין, בשבועיים שאני לומד, אף אחד לא מדבר איתי. זה כמו סבור של רבי חיים בן עטר. ככה היה מעשה איתו, כנראה למד ממנו. אז, בקיצור, היה מצב, היה הגיע חורף, שבאמת לא היה אוכל בבית. אז ספר רבי חיים קוטלר, אומר, אני הייתי ילד בן 6, ואני זוכר את זה. לא היה אוכל בבית. ואבא היה יושב לומד, היה שבועיים, יושב לומד עם חבר, יושבים בחדר ולומדים. והנה הגיע הסוהר, גוי, בא, דפק בבית, הוא ראה מסחר סגור, אז אמרו לו ששבועיים האיש לא נמצא פה, עוד שבועיים הוא יבוא. אז הלך לבית שלו, אמר לאשתו, בעלך נמצא? אמרה לו, כן, אבל הוא לא יכול לקבל. אבל תשמעי, שסחורה מיוחדת מאוד, פרווה נדירה מאוד, ובמחיר מציעה. תגידי לו, בבקשה, אני מוכן לתת לו אפילו באשראי. אני אבוא עוד כמה חודשים, אקח כסף. כי אני אוהב אותו ואני רוצה לעשות איתו עסקים. זאת, מסכנה, ידעה שלא עושים, אבל נכנסה. כמה דיון נכנסה. מה קרה? אמרה לו, בא הסוחר, הביא איתו. אמר לה, אמרתי לך, התהפך העולם. התחבר מזרח עם מערב, צפון עם דרום, אני לא מפסיק ללמוד. אמר לו, מכילה, אבל אין אוכל לילדים. אמר, אל תדאגי, מי שהביא ילדים, הוא ידאג להם. ואז היא ידעה שאין מה להתווכח, סגרה הדלת והלכה, אמרה לו, לא, בעלי כעת לא... טוב, הלך. הלך האיש הזה, והנה, והייתה בצער, אמרה לו בלילה, תראה מה עשית, אז היית כמה דקות לפחות אומר לו, מסכם איתו, ומשלים את הדקות האלה אחר כך בעוד שעתיים. אמר לה, לא, אין דבר כזה, יצר הרע, יש לו כל מיני דרכים איך לבטל את האדם מההנהגה שלו. סוף דבר, אומר, לא עבר חודש אחד, חזר אליו הסוחר הזה, אומר, חבל, בימים שהוא כן עובד, אומר, חבל שהתעסקתי עם ההוא, לא נתן לי כסף ולא היה זה, וכל הסחורה הייתה מקולקלת, עכשיו הבאתי לך סחורה פי כמה, והרוויח פי כמה וכמה. אומר, בזכות זה יצאתי גדול בתורה. אז תראה כמה האדם צריך שיהיה קבוע, ומנסים אותו, בעל דבר לא שותק, מנסה אותו. לכן יזהר לא לעשות תורה לפרקים, אלא הכל יהיה קבוע. הגמרא ממשיכה ואומרת, הרי זה מפר ברית. זה כמו שבועיים הקדוש ברוך הוא, הוא עושה נדר, שהוא ביום פלוני יושב לומד משעה זו עד שעה זו. ברגע שהוא מבטל, זה מפר ברית. גם אין סוף לאדם, תאר לך, יהיה לו שמחות, ירבו שמחות בישראל. יש לו פה ברית מילה, פה הנכד, פה הנכדה, פה יש לו אירוסין, פה יש לו חתונה, פה יש לו זה. אז אם כן, כל השבוע, מיום ראשון עד יום שישי, לשמחות נחשפה נפשי. אז מה עשית? מתי ללמד תורה? מתי ידאג לעולם הבא? עכשיו. אכן, צריך להיזהר בזה, לא לזה. אומר הרב חידה, ותדע, שמה שאמרו בגמרא, שזה אם לא זה נקרא נועף ונקרא כך ומפר ברית וכו', זה לא מדובר רק בשעות שהוא קבוע ללמוד, גם אחרי שהוא סיים את השעות שלו, ויש לו פנאי, אם הוא לא לומד, זה יש לו עוון. גם בשעות שהוא פנוי. זאת אומרת, לפעמים יוצא שבין הדבקים יש לו איזה רגעים שהוא פנוי, זהר בזה. הרי זה הביא גם אחד הדברים שגורמים את העוון הזה, בר מינן, מפר ברית, חס ושלום, מגלה סודות או לומד סודות של תורה, כשהוא לא ראוי, הוא לא בשל, יש תנאים, כמו שכתוב שולחן ערוך ביורי דעה, בהלכות תלמוד תורה. מי ומי ראוי ללמוד תורת הקבלה? לא כל אחד. כל אחד בא, יושב, נהיה מקובל. יודע, אמר לי פעם, חכם מנצור משמעון, אמר לו, הוא למד פתיחת אליהו, שמע 10 ספירות, זה מקובל גדול, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, והוא אין לו בכלל, עוד אין לו, איך אמר עליו השלום, הרב החוזה מלובלין, תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו ללבון. הוא אומר, אין לו בינה, חוכמה, להבין תורה, והוא לובש לבנים בשבת, והוא זה, לבנים אומרים לנו ללבון. לא ככה, אלא צריך שיהיה הגון. ולמה? כי זה כמו מפר ברית. כתוב בפסוק, סוד אדוני ליראיו, ובריתו להודיעם. אם סוד השם זה לרעב, שזה רק אם הוא ירא שמיים ויודע מה, ויודע איך ללמוד ומה ללמוד ואצל מי ללמוד וכמה ללמוד, זה בריתו להודיעם. תראה, היה הגאון חבות יאיר, עליו השלום רבי יאיר בקרח, הגאון גדול, הוא היה לפני 300 שנה ומעלה, גאון אדיר היה, ואהבו אותו, קיבלו את דבריו, כולם היו, הוא, יש לו בסימן רש יוד, אחד שאל אותו, והוא היה גדול מאוד בקבלה, רואים בספרים שלו, שהיה לו ידע בקבלה, אבל היה מסתיר את זה. יום אחד, אחד שאל אותו איזו שאלה, גם בתורת הקבלה, יש איזה ויכוח בין המקובלים, באיזה פירוש של איזה עניין. וואו, העריך שם כמה דפים, אומר, למה הרגזת אני לעלות במעלות שאני לא ראוי להם? הוא אומר מעצמו, גאון אדיר, חבות יאיר, תראה, כל הפוסקים מביאים אותו, מפלפלים בדברם, ולוקחים אותו כתורה מסיני. נו, עליו השלום, אומר לו, למה הרגזת אני לעלות? וכותב לו שמה, מי אני שאכניס ראשי בנהרים? והוא היה, איפה הוא היה? בגרמניה. נפטר בן 64. נו, כמו הרב מתי משה. והיה מסתיר את עצמו, ואף פעם לא גילה. כך התברר לנו גם רבי עזרתי, ראש הישיבה שלנו. מעולם לא אמר אפילו איזה מילה ששייכת לקבלה. אפילו היה בישיבה, ישיבת קבלה, למדו שם 30 מקובלים בזמננו. אבל הוא מעולם לא נכנס שם, ולא... אז היו אומרים לו פעם, הרי הרב בוחן את כולם, כל חודש היו בוחנים שם את כל הלומדים. הוא אומר, אני לא יודע, קבלה זה כאב בטן. מה? מה פירוש? אמר, תראה, אם אדם כואב לו היד, אתה רואה, הוא לא יכול להזיז את היד. כואב לו הראש, אתה רואה אותו, נראה, העיניים שלו מבולבלות, הפוכות, ויש לו פה לחץ. אבל כאב בטן, הוא אומר כאב בטן, אתה יכול לדעת שזה כאב בטן, מאיפה אתה יודע? יש לך סיטי, מה תוכל לעשות? אז הוא אומר, אני מקובל. מי יכול לדעת אם הוא מקובל או לא מקובל? אמר הרב חילה, על מה שכתוב במשנה ועל רבי חנה בן דוסה, שאמרו לו, מאיפה אתה יודע מי חי, מי לא? אמר, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. ואם אין שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מטורף. אך אמר, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. אומר פירוש. אומר בא הרב, שמי בוקר טוב. מודה אני לפניך שהזרת בנשמתי.
ודאי.
כן. כן. מה, אני לא מלמד לך קבלה עכשיו?
זה קבלה?
בטח קבלה. זה קיבלנו מהר סיני, את כל התורה הזאת. ודאי. קבלה למשה מסיני. כן, אז תדעי. אז איפה היינו אנחנו? והבהיל אותי באמצע. אז אומר הרב חידה, בא חכם ואומר, אני מלאך השם. צבאות, מה? אני יודע הקבלה, אני איזה... מה, איך אני יודע אם הוא מקובל או לא? אני לא יודע הקבלה, איך אני יודע? אז הוא אומר, יבקשו תורה מפיו. תגיד לו, נו, מה הלכה ודבר פלוני? מה הלכה ודבר אלמוני? איפה מתקינים את המזוזה? מתי מניחים תפילין? ולמה? מאיפה הראיה? אם הוא יודע, אז יודע אני שהוא מקובל. ואם לא... יודע, אני שהוא מטורף. אז זהו. אז אם כן, ככה, אין דבר כזה שאדם יקפוץ קפיצות בבת אחת. הרי הסדר הוא פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. מה זה דרש? זה גמרא. שיודע לדרוש כל פסוק ופסוק, מאיפה הראיה שלו? מאיפה המקום שלו? הוא יודע לפי זה. ואז מגיע לאן שמגיע. אז ככה היה, אז הוא עליו השלום רבי עזרתי, סיפרתי לכם, לא ידענו. אחר פטירתו נודע שהוא היה לומד קבלה באופן קבוע. איך? באו לסדר את הספרים שלו, שומע? שלום הרב. ברוכים הבאים. באו לסדר את הספרים שלו, והנה רואים, מאחרי השס, היה שם הספרים עומדים. סרפים עומדים, מדע, ממה לא. סרפים, אל תקרא סרפים על הספרים. והתברר, יש שם ספרי קבלה, ואני ראיתי אחד הספרים, היה כתוב שם מתי הוא התחיל ללמוד עם הרב עזרא חוסני הלוי, כל לילה בחצות, כמו שהוא אמר חצות, אז בחצות, פעם הראשונה, זה היה לפני 110 שנים, כותב את התאריך על הספר, והיה לומד, ואפילו בני ביתו לא ידעו, ראו אותו בחדר, יושב לומד עם חבר, חשבו לומד גמרא. אותו הדבר היה רבי יהודה צדקה עליו השלום. ב-20 שנים האחרונות לחייו, היה יושב ללמוד כל לילה, משתיים עד זמן חכם עציון אבא שאול. אותו דבר. היה יודע בקי בקבלה ישר והפוך, ואיש לא ידע. לפעמים היה בא אצל מור אבי לשאת ולתת איתו, וככה בחשאי. והכל הם, הכל הם בדרך סתר. למדו, אבל הכל בסתר. הוא עליו השלום, תראה, הרב יוסף חיים, כתב ספר דעת ותבונה. שם כל מיני פרקים ועניינים בתורת הקבלה. שם הוא כותב דע, שמשה רבנו, זה מה ששאל שם היה עכשיו. אומר משה רבנו, היה מלמד תורה, היה גדול, וכל מה שכתב, הכל לפי הקבלה גם. אבל היה הכל ברמז. לכן מאיפה יצאה תורת הקבלה של רבנו הארי? וכן הזוהר הקדוש. הכל רמזים, יש בתוך התורה רמזים. כך כתב גם רבנו בהי בקד הקמח. תראה, יש לו שם, זה הולך לפי א' ב' בערך קבלה, עוד קוף. שם הוא כותב ודע שמשה רבנו בדברו בהמון, זאת אומרת לפני כל ישראל, היה מדבר פשט. אבל החכמים שהיו מבינים קבלה, היו מבינים מה הוא מתכוון בכל מילה ומילה, מה הרמז שיש בה, עומק שיש בה. למה? כי לא היו לומדים, היו שומרים את עצמם. נוסף לכל זה, הלימוד תורה, זה בא כאשר אדם לומד בסתר ולא מתגאה בלימוד. תראה, היה גאון רבי שפע, הרב בן חיים מצאנז, גאון גדול בתורה היה. הוא כתב אחד מספריו שפע חיים. שם בספרו שפע חיים תקרא, הוא מספר שם, פעם קראתי שזה 20 דף, איזה דברים. שאדם ילמד תורה וילמד תורה לשם שמיים. שם הוא כותב מעשה שהיה עם החתם סופר. החתם סופר היה לו תלמיד, שהיה התלמיד הזה כל שבועיים מסיים מסכת. והיה עושה סיום. כולם היו שמחים. והוא ככה סיים את השס. החתם סופר, היו אומרים לו, תראה, זה גאון, לא היה מגיב. אבל תמיד שהיה פוגש אותו, אמרו לו, מה השעה? אוי, מה זה מה השעה? לא הבינו. בסוף שאלו את החתם סופר, למה הרב שואל אותו מה השעה? הרב אף פעם לא מעניין אותו מה השעה, ואותנו לא שואל. אמר להם, אתם יודעים איפה יש שעון? לא עליכם, שם אצל הנוצרים, חוץ מכם, חוץ מכבוד המקום, בכנסייה שלהם, כל רגע יש, כל שעה מצלצל, והמחמירים כל חצי שעה. עושה גלין גלן, עם רעש. ולא ברעש השם. ואמר להם, וסופו של אותו תלמיד, יצא לתרבות רעה, והשתמת בניין נוצרי. כמו שדיבר עליו החתם סופר. אומר רבי חיים מצאנז, דע, שאני ראיתי אבותיי, ואבות אבותיי, ורבותיי, מעולם לא עשו חגיגה של סיום. היו מסיימים מסכת, מיד מתחילים מסכת אחריה. מעולם לא עשו רעש, למה? היו מפחדים שלא ישלוט שטן בפגע הרע במעשה ידיהם. כיוון שכך היה בלוחות ראשונות, ניתנו בקולות, סופם שנשברו. לא ככה גמרא אומרת, ולכן הכל יעשה האדם בצנעה, ויעבוד את קונו בלי שום מגמה של כבוד ולא ממון ולא שום דבר אחר. וישמור את עצמו, ויותר מכל, שמור על העיניים. כמו שהגמרא מזהירה, שההסתכלות, חס ושלום, בדבר שאסור, עובר עבירות חמורות. ורבי שמעון בר יוחאי היה אומר, שהיה הולך בדרך, כך זוהר מובה. היה רואה נשים, היה אומר לתלמידים שלו, אל תפנו אל האלילים. כמו מסתכל בעבודה זרה, חס ושלום. למה? מפרשים כתבו, שאם הולכת אישה בפריצות ברחוב, הולכים איתה מחנות, מחנות של מלאכי חבלה. ומסכן שפוגש אותם. לכן היום גם תדעו, זה שהולכים לבתי עלמין, חס ושלום, ויש שם גם נשים, זה הכי גרוע. הגמרא אומרת שכל הצרות שיש בעולם, זה מהדבר הזה. שהולכים ורואים, נפגשים עם נשים בבית עלמין וכדומה, בפרט בשעת הלוויה. מה הגמרא אמרה? צריך לומר, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. זה מאוד קשה. לכן נזהר האדם, ועל ידי זה, כמו רבי יוחנן, שהיה יושב בשערי תבילה, והיו אומרים לו, לא מפחד כבודו מעין הרע, מה אמר להם? ענה מזרע די יוסף כעתנה, דלה של תלווה עינה בששל ומה? הוא עובד מזרע יוסף? מה הקשר? אלא, למה זכה יוסף שלא שלטה בו עין הרע, שמר את העיניים שלו לא להסתכל, היא ביקשה שיסתכל בה. אמרה לו, אם לא יעבר את עיניו, אמר לה, השם פוקח עברים. שים אותך בבית הסוהר, אמר לה, השם עתיר אסורים. אז הוא זכה, לכן אמר, יוסף הצדיק, לא שלט במה שלא צריך, לכן לא שלטה בו עין הרע לעולם. השם ישמור אותנו מכל דבר רע לעד ולעולמי העולמים.